Modlíš se. ושתי תמיים, תמיים יכול להיות פרשה שכוננת ומשנה משחק במדינת ישראל והרבה על הכתפיים של העורכים הוא עד בהתרגות אני חושב כמה מבין שאתם מנהיגים עתידניים מנהיגים בין 45 דקות ונקווה שנחכים ונהיה מונעים לפעולה ולדעת שעל העוול אנחנו לא שותקים חבל
אני רק רוצה לציין שתבינו עורכת דין זה אחד עורכי הדין הבכירים כיום במדינת ישראל שיש לכולכם אינטרס לשמור את הקשרים טובים אם תסתפו אי פעם בפלילים הוא הדמות לפנות אליהם בעיקר הבנים אני אופן בבקשה
עושה ביקור? לא, אין יותר
כך, עושה
ביקור,
זה יכול
בקבוצות
בוסה. אנשים יצטרכו למכור קהיליה כדי לממן מפגש.
לא, אמרתי לך פה בהתנחות.
תחררו לי טיפה, פרקבל.
אני אגיד עוד מילה קצרה לפני שפריים מתחיל. בידידות מאוד קרובה, והאיש הזה שאתם רואים אותו, הוא נפגש עם שועי עולם, הוא אחד מהמורחנים שנלחמים על הצדק. בצד הנכון והוא ירא שמיים במוצאי שבת מה שהוא עושה בענווה גדולה מסדר את בית הכנסת שוטף את הכלים של בית הכנסת אני לא מגלה להם אז איך אומרים הוא מגיע מטבריה הוא לא בא סתם הוא מגיע מהצפון מהירות מה שהרב אלישע כותב הירות המשודרגות ואנחנו מודים לו על המאמץ שהוא עשה הוא מגיע אלינו בהתנדבות כמו שאמרו לפני כן שיחה שלו פה זה עשרות אלפי שקלים אנחנו נכבד את הישיבה תודה רבה
גם אני האמת לא הייתי אמור להגיע, כבר עשיתי פרסה חזרה אבל רבות של ישיבה הרב דור עשו לה
מניפולציה של ספרדים
כן, אשכנזים עושים מניפולציה של ספרדים אז שיחקתם לי על הרגש אוקיי, ואני מאוד רגשן לדברים האלה אבל בסדר, הרב לונדין אמר מצווה טוב, אנחנו פה ברוך השם קצת יפנים, תודה לאל באיזה גילאים יש פה, רק שאני יודע מה מדובר? אולי היו לי שני תנאים, מיקרופון ומים. מים אמרתם, מיקרופון תשתדלו יותר. טוב, חברים, אז חודש טוב ומבורך לכולכם. לי קוראים עורך דין אפרים דמרי, יכול להיות שחלקכם מכירים, רואים אותי, שמעתם. והקדוש ברוך הוא זיכה אותי לטפל בתיקים הכי חשובים היום להצלת העם. אני גם באתי לדבר על תיק מסוים, אבל אתן לכם קצת נגיעות בכמה תיקים. יש תיק שקוראים לו פרשיית המרגל, אם שמעתם. זה אותו מרגל שבשביל העשירי בשעה 6:30 נכנס לבור. בור זה מתקן סודי. שיושבים שם ושם הם מנהלים את המלחמה בסדר? זה בפיקוד דרום, יושב שם מפקד פיקוד דרום קצין המודיעין של צה"ל, לא שהוא שווה הרבה אבל הוא גם היה שם שר הביטחון, גם הוא אז בזמנו לא היה שווה הרבה, ראש השבק. בואו, יושבים שם אנשים ספורים ומעטים, 5, 6, 7 אנשים. ופורצת המלחמה הרועה, ביום שמחת תורה הקדוש. אותו מרגל נכנס לתוך הבור. יושב בתוך הבור, ששם הם מנהלים את המלחמה של מדינת ישראל, ואף אחד מהנוכחים לא מגלה שהוא לא שייך בכלל. מישהו לובש מדים, שם על עצמו דרגות, יושב בבור, מנהלים מלחמה, יושב ראש אגף המודיעין של צה"ל חליבה שהוא התפטר, וטוב שהוא עשה את זה, יושב שם ראש השב"כ רונן ברברון, יושב שם מפקד פיקוד הצפון מחוז מרכז, שר הביטחון, וכמו שעכשיו בעוד הרב אתה בחדר מורים שלך עושה ישיבה סודית, יושבים 5-6 חבר'ה שאתה מכיר, פתאום יושב מישהו שאתה לא מכיר ואתה ממשיך לדבר איתו, הוא שומע את כל הסודות. זה בדיוק אותו דבר. זה קוראים לזה פרשיית המרגל. ואותו מרגל נמצא 8 ימים ולילות בתוך הבור. אף אחד לא מזהה אותו. כאילו, תחשבו שאתם נמצאים עכשיו בכיתה שלכם. עכשיו מביאים תלמיד לכיתה שלנו, תלמיד חדש. מן הסתם אתם יודעים שהוא חדש, נכון? כי אתם לא מכירים אותו, מה לא תשאלו כמה שאלות? סליחה, איפה אתה, מאיפה אתה בארץ, מה אתה? כלום! ואז פקידה, ילדה בת 19. בבור יש מנהג שהפקידות שנכנסות, אז הן רושמות, סתם אם שר הביטחון רוצה קפה עם כפית סוכר. בסדר, ראש השבק רוצה תה עם נענה, הוא רוצה מים כאלה, רושמים, כי זה בור. זאת אומרת, הם מקפידים על רמה איזה סוג שתייה להביא וכל אחד מה שותה. אבל יושב שם בן אדם 8 ימים, אף אחד לא שם לב. במרכאות אף אחד לא שם לב, כן? ואז אותה פקידה עוברת על הרשימה, אומרת לו, הלו, אתה לא מופיע לי ברשימה. מי אתה בכלל? והוא בשיחות שפתו בקש מן הקפה. שתבינו איזה עזות מצח יש לבן אדם הזה, למרגל. ועד הפרשייה התפוצצה, הפקידה באה ואומרת, רגע, רגע, אתה לא מופיע לי ברשימה, סתלק מפה. אומר, לך אני סתלק מפה, אני 8 ימים כבר פה. ב8 ימים האלה גרם נזקים בלתי הפיכים למדינת ישראל. בגללו, התמרון הקרקעי בעזה הוקפא לשבועיים, החטופים שלנו הספיקו כבר להבריח אותם לתוך המנהרות ולכל מיני מקומות, ובגללו גם הייתה איזה שבת אחת שאיזה גדוד גולני התפוצץ בתוך מנהרה ונהרגו שם איזה 12 או 16 חיילי גולני. זה בגללו. אז הוא שאותו מרגל גרם לנזקים גדולים. ואז מה קורה? אותו מרגל נעצר, מטילים צו איסור פרסום. אסור לפרסם. אני הגשתי לשם חבר הכנסת אלמוג כהן, החתימה לבית משפט, אמרתי, מה זה אסור לפרסם? רוצים לדעת מי זה. אמרתי שהיום כבר כולם מדהים את זה, עושים בגוגל, תרשמו בגוגל מי המרגל, יצא לכם לבד. כן? משהו, מי המרגל של השביל העשירי, השם כבר הוציאו לי החוצה. ואז פתאום אנחנו נתקלים בהתנגדויות מטורפות. אף אחד לא רוצה שנחשוף את שמו של המרגל, והכי חשוב, אף אחד לא רוצה שנחשוף את אותם שמות שסיימו למרגל להיכנס. היום הייתי בדיון בבית משפט המחוזי בראשון, בבית משפט השלום בראשון לציון, במקרה, האחים לנזק, לנשק, תבואו את חבר הכנסת אלמוג כהן, כי אלמוג כהן חשף מי האיש שהכניס את המרגל לבור. לי אסור להגיד את השם כי אין לי חסינות, אבל חבר הכנסת אלמוג כהן אמר את השם. ואז הם תבואו אותו. ואז אני באתי לבית משפט, אמרתי טענת, אמת דיברתי. שתלכו את כתב האישום, השם שמחוק שם בסעיף 10, זה הסיב שאלמוג כהן אמר, ואלמוג כהן טוען שזה אחד מהאנשים של החברים לנזק, לנשק, כי אנשים שמסרבים להתגייס לצה"ל, אי אפשר לקרוא להם חברים לנשק. הם לא חברים לנשק ולא חברים לכלום. ואז יש מלחמה, ומי שראה אותי בתקשורת ושמע אותי מדבר, ואני אמרתי שברגע שהתגלו אותם שמות של אותם אנשים שהפעילו את המרגל, גוש הימין במדינת ישראל הגיע ל-90. אבל הטילו עלינו צו איסור פרסום, לנו אסור לספר מי אלה השמות, אבל אני יכול להגיד לכם שאותם שמות שהפעילו אותם רגל, זה אנשים בכירים מאוד בפוליטיקה הארצית, זה אנשים לשעבר, לשעבר עם הכוונה, היו בתפקידים מאוד מאוד חשובים במערכת הביטחון, שמופיעים במחברת של המרגל. אוקיי? גם אתם צריכים קצת להתאמץ עם המוח. מה היה האינטרס שלהם? תראה, שאלה יפה של הרב לונדין. בוא נגיד ככה שהם פספסו. הם לא תכננו שזה יגיע לרמה כזו של טרח. הם תכננו לתת מכה קלה בכנף לממשלת הימין, כדי להראות שממשלת הימין לא שווה כלום. אני מפיק ששוב, כי על ערבים אי אפשר לסמוך. אתה שואל שאלות ש... סליחה, אני רוצה לסמור פרסום, אני פרסום. ועד כל העסק הזה אנחנו מתנהלים, ופתאום אותו מרגל גם, הוא כבר לא יושב בכלא, החליטו שהוא חולה נפש, ישפטו אותו בבית חולים לחולה נפש. ויש לנו דיון בשבוע הבא שרוצים לשחרר אותו בכלל. עכשיו, יומיים לפני שהוא נעצר, יומיים לפני השביל אוקטובר, הוא הופיע בטלוויזיה בכל מיני רעיונות, כי הוא גם עורך דין פעיל, בלשכת עורכי הדין. זה פרשיית המרגל. ותכף אני אקשר לכם את כל הפרשיות, הפרשיית של שדה תימן. כמובן, פרשיית המרגל אפשר לדבר עליה הרצאה שלמה. והנה אנחנו מגיעים, שאלות אחר כך, בסדר? כדי שלא לקטוע לי את חוט המחשבה. והנה אנחנו מגיעים לעוד פרשייה, אחת הפרשיות המזעזעות והקשות ביותר שהן מדינת ישראל. בכיר מאוד במשטרת ישראל, מפקד ימ"ר ש"י, מפקד ימ"ר ש"י זה מפקד יחידה מרחבית ש"י, שומרון, יהודה ושומרון, אבישי מועלם, אמור להתקדם לתפקיד בכיר במשטרה. השר בן גביר היה אמור למנות אותו רח"ט מודיעין. רח"ט מודיעין זה ראש חטיבת מודיעין של משטרת ישראל. אבל הוא לא בא טוב לשב"כ. שב"כ לא רוצים. למה? הוא לא עוצר יהודים. הוא לא מוכן לעצור יהודים סתם. הוא לא מוכן לעצור מתנחלים כהגדרתם. כבר אני אקשר לכם בין כל הפרשיות. ואז מה הם עושים? מגיעים השב"כ לבן גביר, אומרים לו, תקשיב טוב, את זה אתה לא ממנה ראש חטיבת מודיעין במשטרה. אפילו אל תקדם אותו בדרגה, הוא שואל אותם למה, כי הוא לא עוצר יהודים. בן גביר מתעצבן, אומר להם, לא יעזור לכם, אני אקדם אותו. מאותו רגע שהוא אמר להם, לא יעזור לכם, אני אקדם אותו, באים אליו ב-5:30 בבוקר, הוא עולה פנים עם נשקים שלופים, עוצרים אותו. אתה עצור בגין מתן שוחד לשר בן גביר. אתה עצור בגין שהחדרת כהניזם למשטרת ישראל. עצרו אותו, אני הצגתי אותו. נלחם על חפותו, נעצר, עושה גרסה, אמרנו, אוקיי, מה השוחד שנתת לבן גביר? לא יודע אם אתם הייתם, השר בן גביר עשה בת מצווה לבת שלו בקרית ארבע. אז הוא נתן מעטפה מתנה 400 שקל לשר בן גביר, כמו מהנימוס שבן אדם הגיע לאירוע. זה השוחד. 400 שקל, כן, זה אמיתי, 400 שקל מתנה. זה השוחד. כן, 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 400 שקל, בדיוק יותר, בדיוק יותר, 400 שקל עוזר עובר לסוחד. אמרו לו, זה השוחד. צוחק להם בפרצוף, אמרו להם, מה זה השוחד? זה מתנה, אני בא לבן אדם לאירוע. ואתי לו מתנה. כאילו... זה מי, לא נתתי לו 400,000 שקל. זה מתנה סבירה, אני חסר את המנה, אתה רוצה? מי מכובד, מקובל אצלנו בא. אמרו לו, תקשיב טוב, אתה גם חשוד בכך שנתת שוחד לבן גביר בכך שביום שישי האחרון בתור ראש ימר שי לא הסכמת לשלושה אוטובוסים שהיו בהם פעילי BDS להיכנס לרשות הפלסטינית להסייע להם בכתיף זקים. אמיתי. אמר להם זה לא שאוכל, זו הייתה החלטה שלי כמפקד, וידעתי על פי מדעים מודיעינים שהיו לי שאותם אנשים הם BDS זה חבר מחוץ לארץ שמאוד מאוד מאמינים בעצמם והם חושבים שהם באים לסייע לפלסטינים. אני אסביר כרגע לתלמידים שלא יודע מה זה פעילי BDS. זה אלה מצרפת, מלונדון, מארצות, כאילו אלה קוקויים קצת, לכל אחד חסר לו כמה דקות אפייה בתנור בראש, אז הוא מחליט לעשות, עכשיו הוא לא באמת בא לקטיף זקים, הוא בא להטריס את החיילים ואת המתיישבים שגרים בסביבה. בסדר? אמרו לו זה שוחד, אמר להם לא, זה לא שוחד, הם באו להציק לחיילים, הם באו להציק למתיישבים, אני לא נותן להם להיכנס. וזה לא שוחד, זו החלטה שלי כמפקד אזור, זכותי לסגור את הגזרה. זה מה ש... עצרו אותו, כמובן, כאחרון עבריינים, אני שחררתי אותו, היה במעצר בית תקופה. לאחר מכן, אני יצאתי לתקשורת, אחת ההקלטות הכי חשובות במדינת ישראל. זו הקלטה של סגן ראש החטיבה היהודית בשבת, שאומרת, המתנחלים, תעצור אותם עם העכברים, גם אם אין נגדם כלום, יש הקלטה, אם תעשו בגוגל, סתם תרשמו את רואה, דין רבי שי מועלם הקלטה, אתם תראו את זה, דקות הזכתה אולי ל-7 או 10 מיליון. החלטה חשובה של... שהוא אומר תעצור, ואז אבי שי מועלם אומר, אבל אין לי עליו כלום, על מה אני אעצור אותו? אמרו לו, קודם כל תעצור, אחרי זה שהשופט יחתום, אנחנו נמצא לו משהו. תבינו איך הם עובדים. השבת, במקום להתעסק לחמאסניקים, הם מתעסקים איך לעצור יהודים. אתם בשבילם פה, לא היום, היום יש לנו דין, ברוך השם, אתם בשבילם פה אויבים. משווים אתכם, הם משווים אתכם בדיוק לא פחות מהחמאסניקים. כי יש יחיד מחלקה מיוחדת בשבת רק ליהודים. בסדר? זה הזוי, כן? מקווה שיסגרו את המחלקה הזאת. ואז יצאה הקלטה הזאת החוצה, השב"כ היה מובח, כמובן. אחרי זה הוצאנו עוד הקלטה על מעצרים מנהליים, שמעצרים מנהליים זה דרך כלל, זה מעצר בלי לשפוט אדם. כשהשב"כ כותב איזשהו דוח שהאיש הזה מסוכן, הוא יושב בבית סוהר חצי שנה בלי לראות עורך דין, בלי לראות אף אחד. סתם. זה מעצר מנהלי. שר הביטחון חותם על מעצר מנהלי על פי חותמת בהמלצה של ראש השב"כ. ואנחנו שומעים את ראש החטיבה היהודית בשב"כ אומר לאבישי מועלם, תקשיב, תעצור לי אותו, אני צריך לעצור אותו במעצר מנהלי, אבל אומר לו, אין לי עליו כלום. אומר לו, תעצור אותו, אחרי זה נמצא משהו ונכניס אותו. זאת אומרת, איך הם מתייחסים אליהם? איך הם מתייחסים גם בהקלטה כתוב, איך הם מופיע שם שמבחינתם חיילי המילואים והחיילים שגרים ביהודה ושומרון וגרים באזורים שלא טוב להם, הם קוראים להם צ'יקמוק, קוראים להם חיילי צ'יקמוק, הם כלום, הם לא שווים כלום. ככה הם חושבים. זה פרשת אבי של מועלם, בהזדמנות אחרת מדבר עליהם. אני קושר אתכם לפרשה של השביעי לאוקטובר, פרשת אבי של מועלם. ואנחנו מגיעים עכשיו לפרשייה שמסעירה את כל העולם. פרשיית שדה תימן. פרשיית שדה תימן, אתן לכם רקע כללי שתבין, שתוכלו להבין במה מדובר. יש מתקן כליאה שקוראים לו שדה תימן. המתקן הזה נוצר למחבלי נוח'בה. למתקן הזה, זה מתקן כליאה ברמה גבוהה שמיועד לרוצחים במעלה. בוא נגיד שוטר פלסטיני שנותן דוח, לא שמים אותו שם. בניגוד למה שאתם שומעים בערוצי התרעלה, 12, 13, כל זה, 11. זה מה שמיועד לזה, המקום הזה. למחבלים ברמה מאוד מאוד גבוהה של פשעים. ואז בשביל אוקטובר מגייסים חיילי מילואים יוצאי יחידות מובחרות, בונים צוות שקוראים לו כוח 100. כאשר תוך כדי שמגייסים אותם, תוך כדי תנועה גם מכשירים אותם איך להתייחס עם אותם מחבלים חמורים, מפלצות אדם. לוקחים מילואימניקים יוצאי סיירות, ששש-תשע, שייטות, אליטה של האליטה של האליטה של הלוחמים. בסדר? ורובם נראים כמוכם, מתלבשים כמוכם, מתפללים כמוכם, עם ציצית כמוכם, אוכלים כשר כמוכם. רובם. אני רוצה להגיד כולם, אבל רובם. כי יש שם חבר'ה דרוזים שהם החייל הכלבנים, מה שאתם רואים בטלוויזיה, הם בעצם יחידה מיוחדת של כלבנים. כי דבר אחד היה קשה לי להבין, זה אולי הרב לונדין יסביר לנו, פעם אחת שאלתי אותו בשידור, הם מסוגלים לרצוח 10 אנשים בשחיטה. אבל אתה מביא מולם כלב, הם עושים פיפי במכנסיים מהפחד. למה? אני עוד לא יודע. באמת זה ככה. אתה רואה מחבל ארוך, רצח ושחט, אתה מביא לו כלב, הוא מרטיב במכנסיים מהפחד. קשה לי להבין את זה, אולי הרב לונדין נסביר את זה אחר כך. הלכתי, מסורתי, אולי בגלל יציאת מצרים, לא יודע מה זה. אין לי מושג. אז נכון, לא הלכת כלב את השולו בישראל, לא יודע מה. תבדוק את זה אחר כך, תתן להם על זה שיעור שלם. למה הערבים פחדים מכלבים? באמת, הם רועדים, הם פשוט משקשקים. אז יש שם יחידת כלבנים, שהם בדרך כלל הדרוזים אחראים עליהם, אחראים הדרוזים. ואז מתחילה פרשיית שדה תימן. מגיעים אנשים רעולי פנים לעצור 10 מהלוחמים. מגיעים לעצור 10 מהלוחמים, הלוחמים לא מבינים למה עצרו אותם. כאילו, מה קרה? מה אתם רוצים? משהו לא מובן. ואז עוצרים אותם, מהומה גדולה, מביאים אותם למחנה בית ליד. מחנה בית ליד זה ליד נתניה, יש מחנה של משטרה צבאית, ושם זה תאי מעצר של חיילים. מקווה שאף אחד מכם לא יגיע לשם, אבל גם אם הגעתם לא נורא, תתקשרו נחלץ אתכם. בסדר? אל תדאגו, אנחנו מטפלים בחיילים שלנו באהבה. מגיעים לשם 10 חיילים, לוחמים, ואז מתחילה מהומה במדינת ישראל. חיילי כוח 100 חשודים במעשה אונס כלפי מחבל. כותרות ענק. ופתאום גם מתחילים להגיע תקשורת בינלאומית. מאל-ג'זירה ועד ארצות הברית ועד צרפת ועד לונדון, גרמניה. מכל העולם מגיעים לסקר את חיילי צהל האנסים. קשה מאוד. בהתחלה מי שמטפק בחיילים האלה אלו הסנגוריה הצבאית, שזה גם בדיחה אחת. אני רוצה שתבינו, המערכת הצבאית, המערכת המשפטית בצהל בנויה בצורה כזו. יש פצ"רית, פצ"רית מי שלא יודע, פרקליטה צבאית ראשית בערך ליועמ"שית. היא אחראית על כל מערכת המשפט בצה"ל. עכשיו, היא אחראית למנות את הסנגורים הצבאיים, היא אחראית למנות את הפרקליטות הצבאית, והיא אחראית גם למנות את השופטים הצבאיים. אמיתי. כן? יש בני הדור שלי, אז היה בדיחה של הגשש החיוור שאומרים, אנחנו רוצים להחליט מי, היה איזה מערכון, אנחנו רוצים להחליט מי יהיה השופטים, מי יהיו השחקנים, מה יהיה התוצאה, לא לשרוף את המועדון, זה בדיוק אותו דבר. היא מחליטה על הכל. זאת אומרת, היא אחראית, היא מקדמת סנגורים צבאיים, היא גם מחליטה מי יהיה סנגור צבאי, היא מחליטה מי יהיה פרקליט צבאי, והיא מחליטה מי יהיה השופט. זה
מה היה התפקיד שלה קודם? יוהל"ם.
נכון. ואז היא בעצם מנהלת את המערכה. עכשיו היא תכננה שהמערכה הזאת תתנהל בצורה כמו שהיא רוצה. ואז בשעות הראשונות של המעצר היא מגייסת אנשי מילואים ממשרדים של עורכי דין מתל אביב, שאותם עורכי דין הם תומכים בהפגנות הקפלה נגד הרפורמה, נגד הקוטג', נגד כל השטויות האלה. היא מגייסת אותם ואומרת להם, אתה סנגור של זה, אתה סנגור של זה, אתה סנגור של זה, אתה פרקליט של זה, כאילו, הכל היא מנהלת את הכל, ואתה השופט של כולם, והתוצאה תהיה ככה וככה. אוקיי? ואז אותם חיילים נפגשים עם אותם סנגורים צבאיים, כי זה לא עולה להם כסף, עורכי דין פרטיים עולים המון כסף, אומרים, מה אנחנו עושים? לא עשינו כלום גם ככה. ואז מי שמתחיל להשתלט על האירוע הזאת, הפצרית עם כל הצוות שלה, מנצחת. מתחילים להגיע סנגורים צבאיים, לטפל בחיילים שלנו, והערכת מעצר ראשונה, הם מייצגים אותם, כולם נעצרים. הם גם לא נלחמו לשחרר אותם, כן? ממשיכים לעצר. ואז החיילים מתחילים להבין שמשהו פה לא מסתדר. כאילו אם אני חייל וביצעתי את מלאכתי נאמנה, למה אני צריך להמשיך לעצר? ופתאום אנחנו מתחילים לקבל טלפונים, כל מיני אסתרים כאלה ואחרים. אנחנו רוצים, דימה, אתה מוכן לייצג את החיילית? אין בעיה, קשה מכונן, קשה מנה, קשה מזה. אנחנו מתגייסים לייצג את החיילים בהתנדבות. באותו רגע שהודענו שאנחנו מתכוונים לייצג את החיילים בהתנדבות, הקשו עלינו את המפגש עם החיילים. הקשו עלינו, ממש ככה. אנחנו מגיעים, מדברים, יוצרים קשר עם המשפחות. דרך אגב, כל המשפחות, תדמיינו את ההורים שלכם, זה המשפחות. אותו החיים, אותו סגנון לבוש, אותם תפילות, אותו הכל. אולי מהחיים קצת שונים, חלק מרוקאים, חלק לא, אבל בסדר, זה אותו דבר, כולם אותו דבר. ותראה פלא, כולם גרים איפה? בדרום. אחד גר באדם, אחד גר בקריית ארבע, אחד גר, כאילו, חבר'ה שהם מתיישבים כמו שצריך. טוב? ואז אנחנו מתחילים להיכנס לתמונה, באים להיכנס לגוש אותם, לא רוצים לתת לנו לגוש את החיילים. אומרים, אתה לא נכנס. מה זה לא נכנס? אני רוצה לגוש את החיילים. אומרים, לא, כבר מסודרים על ידי סנגורים צבאיים. אמרתי להם, בטח, סנגורים שאתם מיני. אולי 3-4 שעות, אנחנו בריב איתם, אפילו היה שלב שאח שלי הוא גם עורך דין, אחי הקטן, הוא מצטרף אליי, אפילו היו מכות, היה אלימות, ביתות וגורפים, אחד עם השני, עד שהפרידו ביניהם, הם לא רצו לתת לנו להיכנס. לא רצו לתת לנו להיכנס לבקר את החיילים שלנו, כי אני באתי עם מסר לחיילים, כאילו עם מכתבים מהמשפחות, חבר'ה, אל תאמינו בסנגורים הצבאיים, קחו את עורך דין וירבי. באתי עם מישהו מהמפקד שלהם, ש... אז סגן אלוף שאמר להם, בפקודה אתם מחליפים עורכי דין. אני אראה את המכתב. נתן להם פקודה. אמר להם, אני המפקד שלכם, פקודה. יש מזה עד עכשיו. לא רצו לתת לנו להיכנס אחרי זה דין ודברים של איזה 3 או 4 שעות אחרי שהרבנו את שר הביטחון ואת מנכ"ל משרד הביטחון, מי שאתם רק רוצים, כדי להיכנס. אנחנו נכנסים, הסנגורים הצבאיים שהפצ"רית מינתה נצמדים אלינו. אני אומר לו, מה אתה נצמד? תלך מפה. כדי להפעיל לחץ על אותם חיילים. ואז מה הם עשו הסנגורים האלה? הסנגורים האלה שכנעו את החיילים שלנו לעשות את הטעות הכי פטאלית, הכי טרגית שהם עשו. באו אליהם, אמרו להם, תקשיבו טוב. באו לאחד הקצינים שאני מייצג, אמרו לו, תקשיב טוב. א', קוראים לו לצורך העניין. נכון? נולד לך ילד לפני 30 שנה. נכון שלא ראית את הילד שלך כבר 5 חודשים? הוא בא לברית של הבן שלו שעתיים, חזר ליחידה שלו. אתה רוצה לראות את אשתך ואת התינוק? תסכים לבדיקת פוליגרף. זה הסנגור הצבאי לפני שאני נכנסתי אומר. הוא מסכן, מתרגש, 37 ילדים, תינוק שלו בקושי ראה אותו. אולי פעם אחת מי שנולד הסכים, הסכים, מה קרה לו את הבדיקת פוליגרף? באותו לילה בחדשות 12. חייל צה"ל יצא דובר שקר, הוא אנס. עכשיו זה לא נכון, למה? כי אף אחד מאיתנו לא ראה את הבדיקת פוליגרף האמיתית. שימו לב, הם גם אלה שבדקו את הפוליגרף, והם גם אלה שפענחו את הפוליגרף. הבנתם? זאת אומרת, זה לא אינו מפענח אובייקטיבי. עד היום, בחומר הראיות, אין לי את הבדיקת פוליגרף. אני אומר להם, אני רוצה להביא פענח מאצלי. אין. באו לחייל השני, חייל הדרוזי, שאני גם אצלג אותו, אמרו לו, אתה נכון לא ראית את הבן שלך, שיש לו ילד קטן בגיל שנה. אתה רוצה לראות את אשתך, את הילדים, את זה? כן, בטח. תחתום על בדיקת פוליגרף, וגם ככה לא עשיתי כלום. הוא נבדק בפוליגרף, באותו לילה פותחים חדשות ערוץ 12, חייל צה"ל נמצא דובר שקר, הוא אנס. עזבו שאחרי זה בסרטונים מראים שהם לא אנסו ולא עשו כלום. בסדר? עזוב. זאת אומרת, הסנגורים שלהם ניצלו אותם ונתנו להם הסכמה לעשות את הטעות הכי גדולה שאף סנגור במדינת ישראל לא מאשר ללקוח שלו. כי הרי אם פוליגרף היה מכשיר אמיתי, היינו מסכימים ללקוחות לבד, זה לא אמיתי, הוא לא צריך שופט. חבר בן אדם לפוליגרף, זהו. גרמו להם נזק בלתי הפיך. התחלנו לייצג אותם. אנחנו מגיעים להארכת מעצר ארוכה מאוד. אני בא לשופט, אמר לו, כבוד השופט, הכי קל בעולם, אל תאמין לאף אחד מאיתנו, כנס לחדר שלך, תלחץ על פליי, תראה את הסרטון. הרי בסיס שדה תימן מוקלט ומצולם 24 שעות ביממה, כולל תאי שירותים, מקלחות, הפינות הכי חשוכות בשדה תימן מצולמות ומוקלטות. כי זה בסיס במקום ביטחוני, אחד הדברים, אחד הבסיסים הכי ביטחוניים במדינת ישראל. מוקלט ומצולם. תלחץ על התאריך, תקתק, תסתכל, הנה מנסו, תעניש אותם, לא אנסו, שחרר. קל, פשוט, למה להסתבך? למה לתת לנו לטעון 4 ו-5 ו-6 ו-8 שעות? כאילו, על מה? הוא באמת נכנס לחדר. נכנס לחדר, ראה את הסרטון, יוצא, אנחנו היינו בטוחים שהוא עומד לשחרר אותם, פתאום מישהו פותח את הדלת מהחדר של האחורה, קורא לו, חוזר חזרה, יוצא, אני לא משחרר אותם. למה? כאילו, מה? אני חוזר להתחלה. מי הבוסית של השופט? הצארית. אוקיי? הבנתם? לא משחרר. אני מגיע לאחת מעצר שנייה, בינתיים, אני לוקח כל המסמכים הרפואיים של אותו מחבל נוח'בה ארוך, מעביר את זה לאחד הרופאים הבכירים בעולם, אותו רופא שניתח את ראש הממשלה בעיר, קוראים לו פרופסור פיקרסקי, אמר לו, שעה 2-3 לפעמים בוקר, כן, שתבינו באיזה שעות אנחנו עובדים. אני עולה למיוחד, איזשהו מפגש מיוחד, בסודי, כל מיני גורמים, לא חשוב. מביא לו את המסמכים, אמר לו, פרופסור פיקרסקי, תסתכל, את האמת תגיד לי, יש כאן אונס או אין אונס? קורא, מסתכל, אומר לי, שים לב דבר אחד, יש פה גם מסמך של המכון הארצי לרפואה משפטית באבו כביר של המדינה, שהם ביקשו מדוקטור חן קוגל, זה ראש המכון, ביקשו ממנו חוות דעת שיכתוב שאותו מחבר נאנס. מסתכל על המסמכים, אמר לכם, אמר להם, אני לא כותב דבר כזה כי הוא לא נאנס, יש לי את המסמך הזה. אני נותן לאותו פרופסור פיקרסקי את המסמכים, קורא, אומר לי דימוי, אמר טוב פרופסור פיקרסקי, את האמת תגיד. עזוב, אני רוצה לדעת להתמודד. אומר לי, אין פה, נעשה פה כלום. מכין לי חוות דעת, אותו רגע, כותב במחשב, אומר לי כך. ובאותו יום, זה היה 3 לפנות בוקר, ב-9 בבוקר, אנחנו צריכים להגיע לבית משפט. בבוקר כבר יוצאת הודעה לתקשורת, עורך דין דימרי הביא חוות דעת רפואית משפטית מאחד הרופאים הגדולים בעולם, שעל פי המסמכים הרפואיים אין אונס. מגיע לבית הדין הצבאי, מוסר את אותו מסמך לבית הדין. שעה אחרי מזמינים את אותו פרופסור פיקרסקי לוועדה במשרד הבריאות. יש איזו ועדה ששוללים רישיונות שם. אמרו לו, למה נתת חוות דעת? אמר, מה זה למה נתתי? חיילים שלנו, פנה אליי עורך דין, פנו אליי. זכותי לתת, אם מישהו חולק עליי, שיתן לי חוות דעת נגדית, ובוא נדעים. עכשיו, אף אחד לא יכול לחלוק עליו, כי זה אחד הרופאים הגדולים בעולם. הזמינו אותו לוועדה, התלוננו עליו כל מיני סוגים של רופאים. יש, שתבינו, איך הסיפור של אותו מחבל נוח'בה התחיל. אותו מחבל נוח'בה עבר ממחנה עופר לשדה תימן. מחבלי הנוח'בה כשהם עוברים ממקום למקום הם צריכים ליצור מעמד בקרב אותם אסירים, להראות מי המפקד, מי הבוס, מי כל ה... ואז כשהוא הגיע הוא הטריד חיילת. בסדר? הוא הטריד חיילת, רואים את זה בסרטונים. ברגע שהוא הטריד חיילת, אותה חיילת מזריקה את כוח 100, מראים את זה בסרטון, כוח 100 מושכים את אותו מחבל, גוררים אותו, תוך כדי שהם גוררים אותו, הוא נושך ברגל לאחד הקצינים, גונב לו את העלה, ומנסה להכות אותו. עכשיו, כשתבינו, כוח 100, לפי החוק אסור להם להיכנס לתוך המתקן עם נשת חם. הם נמצאים עם מזיקים, עלה, גז מגמיע וטייזר. טייזר זה עורק כזה שנותן מפות חשמל. החיילים, וברגע שהוא נושך ומשתולל, הוא מתרברב במעשים שהוא עשה. אומר להם, אני, לא יודע אם יש מישהו דובר ערבית, אומר להם, אני דבחת רשע, אני שחטתי 10 אנשים. לא כמו שמספרים לכם בערוצת תבלה, שהוא היה שוטר פלסטיני. עכשיו יש להם תזה חדשה. בסדר? הוא היה שוטר תחבורה פלסטיני. אמיתי, גם יש 12-13 מסקרים. בסדר? המסמכים של השבק ושל הצבא מראים אחר. ואז הוא מתרברב לפני אותם חיילים שהוא שחט 10 אנשים, אנס 8 נשים, והוא גם התרברב שהוא הכניס תינוק לתנור, ובזמן שהתינוק נשרף בתנור הוא אנס את אמא שלו. כך הוא מתרברב לפניהם. דרך אגב, גם בעדות ניקיון שלו, עדות ניקיון זה כל מחבל שנתפס, מי שלא יודע, מושיבים אותו מול מצלמה, כמו שאתם עושים עכשיו, והוא מספר ומפרט את כל מה שהוא עשה. זה נקרא עדות ניקיון. אז בעדות ניקיון שלו הוא מספר שהוא עשה את זה. זה שעכשיו כל מיני כתבים אחרים מחפשים להתנגח בנו, ובעיקר, זה הוא מתרברב, לא אני, זה הוא אמר את זה. כן? זה הוא אמר את זה. ואז תוך כדי שהוא מתרברב, החיילים, מה שנקרא, עלה להם מה שצריך לעלות, גררו אותו, וכן, בסרטון מראים שהם פרקים אותו מקום. שברו לו צלעות באותו יום, ושברו לו, לא יודע מה, סנדש. שברו לו, זה בסדר. ואז אני אמרתי בבית משפט, הם היו צריכים גם להרוג אותו. כדור בין העיניים. טעיינתי, עכשיו הייתי איתך, או איתך, באחד הפאנלים. בעקבות האמירה הזו שלי, אחרי כמה ימים, אני מקבל טלפון, עורך דין דימרי שלום, מדבר זה וזה ממשטרת אופקים, אתה מוזמן לחקירה. אני, מה אני בחקירה באופקים? מה יכול להיות לי? הגעתי. כן, אני לא הייתי בתל אביב באותו זמן. אני מגיע, אני רואה שני טורים, קצינים, שוטרים, כאילו זה, כולל אז היה אמיר כהן. אמיר כהן הוא טבריאני, הוא הייתי ביחד בגן. כן, אני ביחד בגן בטברי. אני רואה גם שתי טורים, אני עובר, מוחאים לי כפיים. מה אתם מוחאים לי כפיים? אמרו לי, תקשיב, עורך דין דימרי, היו אצלנו באיזה ארגון זכויות אדם, הגישו נגדך תלונה על הסתה לרצח. שאתה אמרת בתקשורת שצריך להרוג את אותו מחבל נוח'בה. אמרתי, נו, מצוין, זה מה שאני אומר. אמרו לי, דימרי, כל הכבוד לך, בוא תאכל, תשתה ירוקות, עשו איתי סלפי, סרטונים, עשו צחוקים, אמרו לי, יאללה, לך. אמרתי, זה מה שאני באופקים. אמרתי לאמיר כהן, הוא ממד, הוא מפקד מחוז. אמר לו, אמיר, אתה סוחב אותי, מה לעשות, הגישו תלונה, אני חייב לחקור. אבל חקרנו אותה, יפה, באמת, אמרו לי כל מיני עוגיות, עוגות, עשו לי סלפי, הוא אני מברך את הבן שלו לבר מצווה, זה איך את הבן שלו ככה, הוא אני עושה לשתות דעת, כאילו לא. סטלפתי, אמרו לי, תקשיב, הם עזורים, הגישו לי לך תשולה, שקראת להרוג, אני אמרתי, כן, המחבר הזה צריך לבוא, מה הבעיה? אמרו, אני עומד מאחורי. צחקנו וזה הלך. זה אותו מחבר. שברו לו את הצלעות, מפקד הכלא עושה תחקיר. בתחקיר שמפקד הכלא עושה, מוצא שהם פעלו, קשורה. התיק נזכר, עד כאן בסדר, יפה. עובר חודש, כל מיני ארגוני זכויות אדם, או זכויות כלבים, או זכויות בהמות, לא משנה מה, מגיש עתירה לבג"ץ. אנחנו רוצים לבדוק את המחבלים, לא מחבלים, את העצירים הפלסטינאים. באמת. אנחנו רוצים לבקר אותם. לראות שהכל תקין אצלהם. בג"ץ, מאשר. מגיעים רופאים שנקראים החלוקים הלבנים. החלוקים הלבנים זה מנהלי מחלקות בכירים, פרופסורים, שמקבלים פנסיה מהמדינה כל אחד לבנה 150 אלף שקל. מלבים, כי אתה יודע, הם היו מנהלי מחלקות של כל מיני בתי חולים. בני 80 בפלוס. והם יושבים ובודקים מחבלים. אחד הרופאים נתקע עם אותו מחבל, הוא מספר לו את הסיפור, אומר לו, הדבר היחידי שאפשר לעצור איתו את המלחמה זה הסיפור שלך. יש אמנה שקוראים לה אמנת היילי. אמנת היילי שאם מדינה עושה חלק מפשעי מלחמה, המדינות לוחצות עליה להפסיק את המלחמה והיא לא מקבלת נשק, סיוע נשק ממדינות אחרות. וכבר נגיע לזה. למה בעצם העלינו על החיילים כאונס? אחד מהסעיפים זה אונס. אם החיילים אונסים, אז אתם, המדינות האחרות מפסיקות לספק להם נשק. ודרך אגב, התשובה למה ביידן לא רואה, אני אספר לך. מפסיקות לספק נשק, ולוחצים על ראש הממשלה להפסיק את המלחמה. ודרך אגב, זה סיפרו לי, אנשים שהם בתוך ישיבת הממשלה, בקבינט הסודי, אמרו לי דמרי, כן, לחצו עלינו בעקבות הפרשייה של שדה תימן, קיבלנו לחץ מממשלת ארצות הברית להפסיק את המלחמה והודיעו לנו שאנחנו לא מקבלים נשק מארצות הברית. ואז אותם אנשי חלוקים לבנים שכנעים אותו, אומרים לו, תקשיב טוב, תגיש תלונה על אונס הכי טוב בעולם. מגיש תלונה על אונס. מסייעים לו עורכי דין מהמצפן. המצפן זה ארגון פרו-פלסטיני, לעורכי דין פרו-פלסטינאים שכאילו מטפלים ומבקרים את המחבלים שלנו. ואז מספרים לו בדיוק איך לעשות את זה, ואז מתחיל הסיפור שהוא מגיש תלונה על אונס. מגיש תלונה על אונס, מתפוצץ העניין. ואז חזרנו לאחת מעצר השנייה. לאחת מעצר השנייה אני מגיע לשופט, מביא לו פתק, אומר לו כבר השופט, הנה מסמך של אחד הרופאים הגדולים בעולם, אין אונס, אני מבקש לשחרר אותה. ואז הפרקליטות הצבאית באה ואומרת, רגע, לא, מה פתאום, יש שיבוש, יש זה, יש זה, זה. אמרתי לפרקליט הצבאי, מרה, תביא את הסרטון, נראה אותו ביחד, אם הם אנסו, אני מסכים שהם ינצו, אם הם לא אנסו, בוא נשחרר אותם. אמרו לי, לא, זה חומר סודי. התחלנו דיון מ-11 בבוקר, כמעט 12 שעות על הדיון, אבל בשעה 7:59 בערב, בזמן שאנחנו מתווכחים והפרקליטות הצבאית מתווכחת למה לא להראות לנו סרטונים, פתאום מהדורות חדשות. סרטון פרשיית שדה תימן בחדשות 12. אנחנו מוצאים ביחד את כל הטלפונים, יושבים לראות ביחד עם השופט את הסרטון. באמצע מפסיקים את הדיון באמצע, אומרים לו כבוד השופט בוא נראה את הסרטון. ואז אני בא לשופט ואומר, תגיד לי, מאיתנו מסתירים, אבל הסרטון הזה נמצא בחדשות 12. נראה לך הגיוני? עכשיו, השופט עשה את עצמו מופתע, הפרקליטות הצבאית עשו את עצמם מופתעים, כאילו, אנחנו לא יודעים, ואני אומר להם, חבר'ה, זה אתם הדלפתם. אין לנו חומרי ראיות, זאת אומרת, הסנגורים לא מקבלים חומרי ראיות רק אחרי הגשת כתב אישום. הסרטונים נמצאים אך ורק אצל מי שמטפל בתיק בחקירה שלו. פצרית, גם פצרית ושלושה ארבעה חוקרים במצח. כאשר הפצרית מטפלת ועוקבת אחרי פרשיית תימן, וכל עוד וכל פסיק בחקירה יודעת. הוראה ממנה. ואז אני אומר לבית משפט, הפצר לי תגליפה. אמרו לי, אלו, תצלר, תחטוף תביעה. אמרתי לו, תצלר, תחטוף תביעה, הפצר לי תגליפה. זה רק אצלה, זה לא נמצא אצל אף אחד אחר. מאומה בבית משפט, אותו סרטון, אח שלי מראה לשופט את הסרטון, אני לוקח את הטלפון שלי, מראה לחיילים את הסרטון. תוך כדי. חיילים מסתכלים, אומרים לי, דמרי, זה לא הסרטון. זה סרטון מזויף. חיילים, אני אומר לו, כבוד השופט, הסרטון מזויף. אומר לי, דמרי, זה מתקן סדר תימן. אני אומר לו, לא, הסרטון הזה מורכב משני סרטונים. קטע הראשון ממחנה אופר, שגם שם יש מתקן קליעה. קטע שני מסדר תימן, אבל שים לב יותר מזה. מחבל הנוח'בה הגיע לשדה תימן בחמישי לשביעי 24. הסרטונים זה מהראשון לשביעי 24 ומהשני לשביעי 24. זאת אומרת, מחבל הנוח'בה בכלל לא באירוע, הוא לא נמצא באירוע. מראים לכם משהו אחר. בלגן מהומה בבית משפט. מצפים שהשופט ישחרר אותה. כבוד השופט, הדליפו סרטון, הדליפו בדיקות, פולגרף, כל זה להכפיש את השמות שלהם. בחוץ, מחוץ לבית ליד, הפגנות ענק, עשרות אלפי אנשים חוסמים כבישים, בלגן, תחנות טלוויזיה מכל העולם, מ-CNN ופוקס ניוז, מה שאתם רק רוצים, ואל-ג'זירה, התראיינתי לכולם. אחד הראיונות הכי יפים שהיו לי, התראיינתי לאיזו תחנת טלוויזיה רוסית, תחנת טלוויזיה הכי גדולה ברוסיה. ואני מתראיין שם בשפה האנגלית, הם מתרגמים. וראיין אומר לי, תקשיב טוב, עורך דין דמרי, אתם לא ראויים שתהיה לכם מדינה. אם הצבא עושה ככה לחיילים שלו, אתם לא ראויים שתהיה. הוא זעזע אותי מאוד, באמת זעזע אותי. אומר לי, אצלנו ברוסיה במלחמה, אף אחד לא פוצה פה עד סוף המלחמה. מה שהחיילים שלנו עושים במהלך המלחמה, אנחנו מגבים אותם וזהו. ככה צריך להילחם, ככה צריך להילחם, לא נוגעים בחיילים. חיילים פנתנו זה קודש קודשים. אחר כך עשו לי איזושהי כתבה בניו יורק טיימס. ניו יורק טיימס זה עיתון, זה העיתון הכי נפוץ בעולם, 80 מיליון עותקים. כן? ואני מתראה לכל הרשתות בארץ ובעולם על אותו סרטון, ואני מכחיש את הסרטון, אומר סרטון מזויף. ערוץ 11, 12 ו-13 צוחקים עליי, עושים עליי אפילו דמות בארץ נהדרת, דמות בכלל, כל מיני זה, אומרים את השקרן, את זה, אני אומר להם, חבר'ה, הסרטון מזויח, ומי שזיף אותו זה הפצר. ואז השופט, ברוב אכזריותו, קובע לנו דיון ביום צ'אבר. זה הדיון השלישי. האמת זה אכזרי. כולנו דתיים, דרך אגב, כל הסנגורים דתיים, כולנו צמים. אומר לו, כבודו, אנחנו בצום. אומר לנו, שעה באב, אתם פה, לא מתאים לכם, צום, אנחנו מגיעים סנגורי הצבאי. הם כל כך רצו שנתפטר מהתיק, כדי שהכניסו סנגורים צבאי, שהם ידעו שכולנו דתיים וכולנו בצום. חמנה. טוב, קברו, קברו, מה שצריך לעשות, אנחנו עושים זה פיקוח נפש. פיקוח נפש דוחה הרבה דברים. אני גר בטבריה, למה יש לי משרד במרכז, אבל אני גר בטבריה, ואני בערב שעה בעם נוהג להתפלל עם אבא שלי בבית הכנסת, שלא יש לו בית כנסת בטבריה. יום תשעה בעם, קלנו בבוקר, התפללנו כמובן, סיימנו את הספר תורה, התחילו קינות. ברגע שהתחילו קינות, הרמתי את הרכב, התחלתי לנסוע לכיוון בית ליד. אני מגיע כמה קילומטרים מבית ליד, מפקד האזור כבר מודיע לי שכל הכבישים חסומים, יש הפגנות, הגיעו אוטובוסים מכל הארץ להפגין למען החיילים, הגיעו משאיות עם רמקולים ענקים, באמת, תמיכה ענקית בחיילים, תקשורת מכל העולם, הוא אמר לי, תקשיב טוב, כשאתה מגיע בכניסה לבית ליד, תודיע לי, אתה תיכנס עם ניידת, כי אי אפשר להיכנס, הכל חסום. אמרתי לו, בסדר. פתאום אני מקבל שיחת טלפון. אחד הפרקליטים הבכירים בפרקליטות הצבאית. אומר לו, דין דמרי, תקשיב טוב. אם יש דבר כזה אלוקים, כדאי שתתפללו אליו טוב טוב טוב, כי אפילו הוא לא יכול לחלץ את החיילים ממעצר. כך אומר לי, אומר לי, תשמע, אני אתאיסט, לא מאמין באלוהים, אבל אם יש דבר כזה כדאי שתתפללו טוב, כי גם הוא לא יכול לעזור לכם. אני אומר לו, למה אתה אומר כך? אומר לי, תקשיב טוב, ביידן מעורב במעצר של החיילים שלנו. אז לא הבנתי שיש הלכת הילי וכל זה, לא הבנתי, לא קישרתי, אמרתי, למה שביידן יתערב בחיילים, במעצר של החיילים, למה? היום אני מבין שעל פי אמנת הילי, חיילים שמבצעים אונס, אותה מדינה שמסייעת לה יכולה לעשות את הסיוח. ואז הוא אומר, תקשיב טוב, ביידן מעורב, הבית הלבן מעורב, בית הדין בהאג מעורב, אלוהים לא ישחרר אותם. כך הוא אומר לי. עכשיו אני באותו רגע בצום, קשה, חם מאוד בחוץ, היה אוגוסט, אם אני לא קורא משהו כזה. כבישים קשים, תנועה קשה, הפגנות בחוץ, רמת האדרנלין בגוף, עף על השמיים, מה שאתה רוצה זה רק לשתות להירגע, אבל אתה לא יכול קיצון, למרות שהתירו לי לשתות, אבל לא שתיתי, כי אני לא מסוגל. אמרו לי, אמא, תשתה, מתירים לך, לא יפה, אף אחד מאיתנו לא יאכל, לא היה מסוגל. ואז אני אומר לו, מה אתה חושב, אתה טוב מאלוהים? אתה תגיד מה שאתה רוצה, לך יש את ביידן, לנו יש את הרבנים שלנו. ככה אני אומר לו, בספונטניות, אני אפילו לא יודע מה אני שולף מהפה. בביטחון אומר לו, לנו יש את הרבנים שלנו, הרבנים שלנו יודעים לבטל גזרות. זה היה ככה מתולדות עם ישראל, נכון? אברהם, יצחק, יעקב, ביטלו גזרות ככה, טק, 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 ביטלו גזרות. יאללה, בלונדין, אחרי זה יחזק אותי, אתם אחרי זה תחסקו אותם. תסבירו להם איך מבטלים גזרות. לכבוד ראש הישיבה. ואז אני עוצר את האוטו בצד, ואני נכנס לטלפון, אני רושם הרב. ואז יוצא לי כל השמות של הרבנים. הראשון שיצא, הרב אליהו שמואל. טוב. עכשיו, הרב אליהו שמואל, מורי ורבי, אני הייתי משמש הרבה שנים את אבא שלו, הסיפור עם בן מרים, שאבא שלו בן מרים, זה היה איתי, אני אסתתי אותו בסתירה שלי, אבל זה פעם אחרת אני אספר לך. מה שאתם רואים בספרים, אביהם של ישראל, שלו בן מרים, אז אני לקחתי אותו, אני יודע את המקום. לקחתי אז, נכון לברכה, את הנכד של הרב דרוקמן, ראיתי פה את הספר שלו, נכון? הרב דרוקמן לפני מיטתו, אני אראה לכם, יש לי פה סרטון, לפני מיטתו, זה במנותק מהסיפור של הספר תמן, ואני רואה פשוט את הספר שלו פה. לפני מיטתו, הוא ביקש לשתות מים מבארה של מרים, ואז הרב מרדכי אליהו סיפר לו שאני לקחתי אותו. הוא מאוד רצה לשתות מהמים האלה, ונמצא בכנרת באיזשהו מקום, ואני אף פעם לא לקחתי אף אחד לשם, כי לא רציתי לעשות מזה רעש. ואז בוקר אחד יום שישי, בשעה 7:30 בבוקר, דופק לי מישהו בבית, בטבריה. אומר לי, שלום, מדבר, רגע, אני אגיד לך קוראים לנכד שלו, היה נכד שלו, שלח לי את הנכד שלו. גם את זה רם בישיבה בלוד, אני לא טועה. אחד הנכדים שלו, שנעורב, רם באחד הזה, אומר לי, תקשיב טוב, הסבא שלי ביקש לקח אותי לבאר מליאן, ואני לא זאת ניפה שאתה לוקח. אמרתי לו, נראה לך, אני צריך לעשות קניות, יום שישי, בכל זאת, אני כל השבוע לא בבית, אז יום שישי אני נותן קצת ככה. אומר לי, אני אעשה לך הכל, אתה רק תיקח אותי. לא רציתי. אז הוא התקשר לעשמו, התקשר לזה, אפילו עליי לחץ, לקחתי אותו. יש לי פה סרטון. הבאתי כל בר מים, נתנו מהמים, יש סרטון גם של הרב דוגמן, אני אראה לך אותו אחר כך, ברך אותי לזה שהוא שתה מהמים, שבועיים אחרי הוא מסר לשמתו לבוא. זה הרב דוגמן. ואז אני קורא לרב אליהו, חיי, הוא לא עונה לי. טוב, כולם עכשיו נמצאים בקינות של תשעה באב. קשר לבן שלו, לישי, אומר לו, ישי, כמו ישי ענה לי, אבא איתך? אומר לי, כן. איפה אתם? אומר, אנחנו בירושלים בקינות. אמר, תותן לי את אבא דחוף. עכשיו, אומר לי, באמצע קינות, אתה שומע אותם, אתה יודע, קינות של תשעה באב. אמר, תגיד לו, זה פיקוח נפש. אמר, תקשיב, הרב שמואל, אין לי מושג מה אתה עושה עכשיו, אתה לוקח את הרכב שלך, עכשיו אני נותן לו הוראות, כן? אני הקטן נותן לו הוראות. אמר, אתה לוקח את הרכב שלך עכשיו, הולך לאבא, הרב מרדכי אליהו, גבעת שאול, לא זז משם עד שאתה מבטל את הגזרה. אומר לי, מה קרה? אמרתי, תקשיב, התקשר אליי פרקליט בכיר בפרקליטות הצבאית, אמר לי שבא לי מעורב בתיק, אם יש דבר כזה אלוהים, אז אפילו הוא לא ישחרר אותם. אמר לי, יפי, ברגע שהוא אמר את המילה, אם יש דבר כזה אלוהים, אל תדאג, אלוהים ישחרר אותם. כך הוא אמר לי. באמת, הוא הלך שם, עזב הכל, הבן שלו אישה הקליט את הכל אחר כך, נתתי לו את השמות של החיילים, והכי מצליק בשמות של החיילים, ישר בשמות יהודים, בשם אחד דרוזי. אמרתי לו, דברך גם את הדרוזי. שיהיה. צילם אותו, זאת אומרת, הסליט אותו שם, הוא שם מברך. אמרתי לו, דברך את רוע הגדרה. דרך אגב, בכל הדיונים של פרשיית שדה תימן, ישב באולם הדיונים נציג מהקונסוליה האמריקאית שהיה מדווח כל מה שהיינו אומרים, הוא היה כותב כל מילה ומעדכן. בחור לבוש מחויית יפה אמריקאי כמו שצריך, עד שהבנו מי הוא, לקח לנו זמן. ואז אני עושה כל מיני טלפונים, התקשרתי לרב חוק בטבריה, אני טבריאני, מתקשר לבן שלו לגדליה, אני אומר לו, גדליה, תן לי תאווה, אומר לי, אבא בוכה עכשיו, אבל נותן לי אותו דחוף. העברתי לו את השמות, דירך אותו, התחיל לבכות, אבל השיחה הכי מדהימה והכי יפה שהייתה לי, דרך אגב, זה שודר בחדשות, כי הסריטו את זה, אני מתקשר, זכר צדיק וקדוש לברכה, רב מאיר מזוז, ראש ישיבה קיצר רחמים, תמיד חכם עצום, עצום, גדול, הוא יוצא משיטת הלימוד של ג'רבה, זאת אומרת, של חכמי תרשיש, חכמי תרשיש, דרך אגב, זה אלה שהגיעו, זה כהנים שהגיעו אחרי חורבן בית המקדש הראשון לג'רבה ושם התמקמו, נכון? תקן אותי אם אני טועה, בדקתי. גאונות, תמיד חכם אבל צנוע עצום. ואני מתקשר לרב מזוז, יוצא לי בעזה, כל רב שיש לי אני מתקשר. הוא לא עונה לי, מתקשר לחתן שלו, החתן שלו גר איתו בבית, הרב ליאור, הרב ליאור לא עונה לי, מתחתיו היה לי את הבן שלו, אלחנן. כאשר עונה לי, אני אומר לו, חנן, אני צריך את סבא דחוף, עכשיו סבא זה הרב מזוז. אומר לי, אתי, מה הרב מזוז? יש איזה 500 איש בבית כנסת, והם קוראים קינות, אמרתי לו, תגיד לו עכשיו, אני רוצה אותו דחוף, פיקוח נפש. הוא רץ ככה, אני שומע אותו רץ בין המתפללים, אתה שומע תוך כדי קינות של תשעה באב, ומגיע אליו, אומר לו, סבא, איפה עם הטלפון? אומר לו, הרב מזוז, מחילה שאני מפריע לכבוד הרב, אבל מדובר בפיקוח נפש. אומר לי, מה קרה? אמרתי, תקשיב, כבוד הרב. התקשר אליי בכיר מהפרקליטות הצבאית, ואמר לי שאפילו אלוהים לא יצליח לשחרר את החיילים האלה, בגלל שביידן מעורב. אז אומר לי, בערבית, עלה שכונו הביידן, למה מי זה ביידן? כך אומר לי, יותר טוב מהקדוש ברוך הוא, בערבית אומר לי. יותר מהקדוש ברוך הוא. אמר לי, מה אתה מפחד? אתה מביא לבית, זה לא מה, טראמפ יחליף אותו. עכשיו, כל מה שאני אומר מוקלט. החסידים שלו, צילמו את הכל, הסריטו את הכל. באמת, אני נותן לו את השמות, אומר לי, תקשיב טוב, אפרים. הוא נהיה לי כשיחה מאוד ארוכה. אמר לי, תקשיב טוב. יש מנהג, אצל הספרדים שהמשיח נולד בחצות היום של תשעה באב. יש אמונה כזאת. בגלל למשל, אני זוכר את עצמי בתור ילד, סבתא שלי הייתה מנקה את הבית, היו קונים לנו בגדים חדשים לקבלת בני משיח. בתור ילד, היו מלבישים אותנו ב-12 בצהריים בגדים חדשים. אומרים, המשיח צריך לבוא? אומר, יש מנהג כזה, שהמשיח נולד בחצות היום, אל תדאג, חצות היום הם משתחררים. אני אומר לו, כבוד הרב, אני ארבעה ימים מכין את עצמי לנאום, אתה אומר לי, חצות היום משתחררים? אומר לי, תקשיב טוב אפרים. אתה תגיע לשופטת, אני אומר לו, כבוד הרב, זה שופט. אומר לי, לא, אתה תגיע לשופטת. עכשיו, כל מה שאני אומר מוקלט, צילמו אותו, סריטו אותו. אומר לי, אפרים, אתה תגיע לשופטת, אתה לא תדבר. אתה רק תגיד, השם ילחם לכם ואתם תחרשו. אמרו, תודה רבה כבוד הרב על החיזוק, אבל אנחנו מתמודדים מול פרקליטים, הכנו טיעונים. אומר לי בערבית, תשמע יהודי, תשמע הבן שלי, אתה לא אומר כלום לשופטת. השם ילחם לכם ואתם תחרישו. הם ילכו הביתה. אני אומר לו, כבוד הרב יודע מה קורה בעולם, איזה לחץ? הוא אומר לי, אני יודע הכל. אני מכבד אותו כמובן. אומר לי, ב-12 בצהריים הם הולכים הביתה, אל תדאג. ככה, אמונה ענקית. אני מגיע לבית ליד עכשיו, היה הכי מצחיק לראות אותנו, את כל הסנגורים בבית ליד, היינו עם חליפות עניבות ונעלי קרוקס, ליד שעבי אב. וכל הכתבים מכל העולם לא הבינו איך עורכי דין לבושים עם חליפה עניבה וקרוקס, נעלי קרוקס. לך תסביר להם שצעבי אב, אתה לא יכול עם הנעלי אור. אתה יודע, אחד בא עם נעלי קרוקס לבנות של כיפור, אני באתי עם נעלי קרוקס כאלה ירוקות, צעבי אב, אתה לא אכפת לך מה אתה שם. ואז שאלו אותי כתבים, אמרו לי, מה זה המדים החדשים שלכם? של העורכי דין, כאילו, וצילמו לנו, מראים בטלוויזיה, כשעשו לנו, הראו אותנו בחדשות, התרכזו לנו בנעליים, זה היה פתיחה לא נורמלית. ואז, אני ככה מפלסים לי את הדרך להגיע לדיון בבית הדין, בבית הדין הצבאי. הדיון היה אמור להתחיל ב-10:30, התעכב עד 11:45. מפלסים לי את הדרך. עכשיו, כשאני מגיע, אני צריך לעבור כמו מפה עד למרכז המסחרי ברגל, חום, תשעה באב, אתה לא אוכל, לא שותה, ואנשים בדרך מחבקים אותך כי הם רוצים לתמוך בך. קופצי, עכשיו, אתה לא יכול לזלזל בהם. הוא מחבק אותך, הוא מחבק, אתה לא יכול. עד שהגעתי, שחוט גמור. אני מגיע לבית הדין, ב-11:45 אנחנו נכנסים לדיון. עכשיו, כל מה שאני אומר מוסרט מוקלט. צלמים, הקליטו, סריטו. אני מגיע לדיון, עכשיו, רמת האדרנלין בגוף מטורפת, אתה רעב, צמא, אתה עצבני, אתה רוצה כבר לדבר, לפרוק לחץ. פתאום נפתח הדלת של חדר של השופט, נכנסת שופטת. השופטת. עד עכשיו היה שופט שופטת, נשיאת בית הדין של כל צהר, שופטת טלי פריד קוראים. אני עומד כדי לדבר, אומרת לי שב, אומרת גברתי, אני ארבעה אני מתכונן לנאום, אומרת לי שב, אני קם, אומרת לי דמרי, אתה לא מכיר את המושג השם ילחם לכם ואתם את החמישות? שב, אני יושב, אני רואה, באותו רגע אם היה לי בקבוק מים הייתי שותה את הקולת מעליו. אני בהלם, אף אחד מהעורכי דין לא מדבר. היא באה לפרקליטות הצבאית, אומרת להם, תקשיבו טוב, לפני 4 ימים עורך דין דמרי הביא מסמך של אחד הרופאים הגדולים בעולם, שאותו מסמך מראה שלא היה אונס. אני עברתי על התיק ואני מציעה לשחרר את החיילים הביתה, צאו החוצה עם עורך דין דמרי, תראו לאיזה בתים הם הולכים. הם בהלם, מאחורה יושב האמריקאי פרצוף אבל וחפוי ראש, העורכי דין האחרים מסתובבים, עושים לו כל מיני פרצופים, עושים לו לשון, זה המחזה, אתה מוציא את כל הזעם שלך עליו. החיילים מתרגשים ובוכים, כל החיילים בצום, כולל החייל הדרוזי. החייל הדרוזי אמר לי, דמרי, אני צם בצ'אב ים, כי אנחנו בני דודים. אנחנו מאמינים ביתרו, אתם במשה, משה חוטא יתרו, חוטא משה. אומר לי, באמת צם איתם, החייל הדרוזי צם איתם ביחד. ברוך השם נכנסנו, 12 בדקה, 2, פח, חותמת פקודת שחרור. השתבח שמונה, אנחנו לא מבינים מה קורה איתנו. בלגן, תקשורת בחוץ, מרומות עד השמיים, אנשים צועקים, עכשיו יום תשעה באב, אנשים משמיעים מוזיקה שמחה, עם ישראל חי בחוץ, יום תשעה באב, כאילו באמת, לקח כמה שעות, שחררנו אותם הביתה, אבל ב-12 ממש, בשתי דקות, רק נחתם הפקודת שחרור שלהם. המשכנו לנהל את התיק שלהם. כאשר אני פונה לבג"ץ, אומר לבג"ץ, לא ייתכן דבר כזה, שהדליפו סרטון ואתם לא מבצעים חקירה. אני שולח מכתב ליועצת המשפטית לממשלה, אומר לגברתי, אני מבקש להורות על פתיחת חקירה פלילית. היא שולחת לי מכתב חזרה, הוריתי לפצ"רית לחקור. אני חוזר אליה חזרה, אני אומר לה, אבל הפצ"רית חשודה. אומרת לי, אז מה? היא תחקור את עצמה. כתוב הכל במיילים. אני מעלה לבגץ. בגץ המפורסם שדפנה ברק ילד, היה לה בתקשורת. אני בא לבגץ, אומר לה, גבירתי, שופטת, תוריד לה לשלוח בחקירה. ואז הפרקליטה שמייצגת את המדינה, אומרת לה, כבוד השופטת, הפצ"רית מינתה את הסגן שלה לחקור. עכשיו, כל זה כתוב בפרוטוקול, אומר לה, השופטת, הסגן הפצ"רית הוא חשוד בעצמו. כתוב בפרוטוקול, אומרת לה, עובדים מינתי, נראה לך, הם שומרי הסף, הם אנשים שלא עושים דברים כאלה. הכל מופיע בפרוטוקולים. ואז היא נמתה את הסגן שלה לחקור אותה, והתוצאה של החקירה של הסגן שלה, מה כותב לבגץ, לאחר חקירה שביצעתי, לא היו באמצעותי האמצעים האלקטרונים, לבדוק מאיפה דלף הסרטון, אבל הוא חשוד בזה, היום הוא עצור, כן? הוא עצור על, הוא זה שהדליק את הסרטון, הוא בפצרי. לא מצאתי מי הדליק את הסרטון, החקירה סגורה. חיילים זועקים את נשמתם, כואבים כאב, אין דבר יותר גדול, וכאב עצום מעינוי דין. נכון, זה הרב לונדין יגיד, חלק בעל העולם, העינוי דין ועיבוד דין. אתה רואה, אני לוקח חלק מהדברים של דברי התורה. עינוי דין, עיבוד דין, אנחנו יודעים מה זה, שופט חושב שפלוני זכאי ומחייב אותו, אבל העינוי דין זה המסלול והדרך שנאשם עובר. חלק יורדת לעולם. הם היו בזעקה, בזעם מאוד גדול. ואז בסוכות האחרון, הפצ"רית ברוב חוצפנותה, ובכך שהיא מרגישה מה שנקרא יוהרה, הם אומרים, אנחנו אדוני הכל, אנחנו, לנו לא יקרה כלום, שולחת את הדוברת שלה להיות שופטת. הרי הזכרתי לכם בהתחלה, מי ממנה שופטים? הפצ"רית. אומרת לדוברת שלה, את היית דוברת טובה, נכון? רוצה להיות שופטת צבאית? יאללה, לך איתי שופטת צבאית. אבל החוק מחייב כל אדם שהוא רוצה להיות שופט צבאי, הוא חייב לעבור בדיקת פוליגרף. היא רק שכחה שרונן בא כבר לא ראש שבק. ראש שבק היום זה זיני. ומי עושה את הבדיקות פוליגרף? שבק. היא נכנסת למכונת הפוליגרף, שואלים אותה שאלה פשוטה. האם ביצעת עבירה מסוג פשע במהלך השנה האחרונה? היא אומרת לא. מכשיר הפוליגרף מתחיל להשתולל. שואלים אותה עוד פעם, מכשיר הפוליגרף משתולל. עצור. מכניסים אותה לחדר חקירות של השבק, ושם היא נשברת. לא לקח הרבה זמן, כן, היא נשברה תוך כמה דקות, ומספרת שהפצ"רית הורתה לה להדליף את הסרטון לגיא פלד. אבל תראו מה. ברגע שזה קורה, ראש השבק מודיע לרמטכ"ל. הרמטכ"ל למי מודיע? לפצ"רית. אומר לה, את יודעת שהדוברת שלך הייתה דוברת שקר? והיא אומרת שאת נתת לה להדליף את הסרטון, והפצ"רית לא מודיעה ליועמ"שית. היועמ"שית מה אומרת לרמטכ"ל? אל תעדכן את הדרג המדיני, שראש הממשלה לא ידע על זה. שבוע שלם שומרים בסוד את ראש הממשלה ואת כל החברי הממשלה. ואז שימו לב מה קורה. שלושה ימים אחרי שהדוברת של הפצ"רית נחקרת ומודה שהפצ"רית הורתה לה להדליף את הסרטון, לוקחים את אותו מחבל נוח'בה ומגרשים אותו לעזה. אף אחד לא יודע מזה. אנחנו כסנגורים מזמנים אותנו לישיבה דחופה בבית הדין הצבאי בכל המועד סוכות. 16 לעשירי. כאשר ב-13 לעשירי גירשו אותו מחבל חזרה לעזה. אף אחד מהפרקליטות הצבאית לא מספרת, לא לבית הדין ולא לנו, שגירשו אותו מחבל. עכשיו, למה היא עשתה את זה? היא עשתה את זה כדי בעצם לקבור את הפרשייה הזו. אם אין מחבל, אין עד. אם אין עד, אין תיק. היא חשבה שהתיק יסגר עצם זה שלא יהיה מחבל. אבל האמת הרבה יותר חזקה. קרה מה שקרה, הפצ"רית נחשדה, נתנה לטלפון שלה לשחות בים, לא יודעת כמה זה נכון או לא נכון.
היא אמרה לי,
פתאום איזה מישהי שהיא קפלניסטית מוצאת את הטלפון שלה עם סוללה מלאה והטלפון לא קורה לו כלום. הכל בלוף, כן? והכל היה מתוכנן לראש. ואנחנו מקווים בעזרת השם, וכך אני אסיים, מקווים בעזרת השם, שיעמידו את הפצרית לדין, ושיפתחו את הטלפון של הפצרית, גם היום מה שתאומת לדין. חודש טוב ומבורך, תודה רבה.